כן, הוא רק מסיים בדברי התפילה. בסוף הקדמת המחבר, אני חושב שסיימנו, אבל אולי שכחנו לקרוא איזה 3-4 שורות שמה. כן, הוא מסיים בתפילה. כן. זה כשלעצמו יסוד מאוד מאוד חשוב, צריך להבין אותו. העניין של התפילה, אחרי שהוא מעמיד למעשה בהקדמה את חובת האדם, או פרק א' זה חובת האדם, בכל אופן, הוא חושף את אחד היסודות החשובים ביותר של עבודת השם, שזה לימוד המידות, הוא חותם בתפילה. בלי תפילה כמובן, מטרה כזו לא תושג ולא תעלה בידינו, כי המטרה הזו היא מטרה מאוד נכבדת, שהיא נוגעת לעומק, כן? תפקידו של האדם, עומק חובתו של האדם. מלא שאדם רוצה להפיל למדרגה כזו, הוא חייב לדעת שבלי תפילה זה לא יעבוד. אלו דברים מאוד עליונים. אפשר להזיז כוס ממקום למקום, בלי תפילה, אפשר להזיז שולחן. אבל ככל שאנחנו נוסקים למטרות שהן מעבר לחיי הטבע, מעבר לטבע הראשוני, המורגש, המוחש, אנחנו זקוקים יותר לאחז ולהיקשר בתפילה, תפילה זכה, נאמנה ונכונה. כן? וידיו אמונה, אומר רש"י, תפילה נאמנה, זכה ונכונה. ככל שהמטרה שלנו היא מטרה יותר אילאית, כך אנחנו צריכים יותר להתעלות, כך אנחנו צריכים יותר להכיר את הקשר הגורדי הזה שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בלעדיו לא נוכל להשיג את המטרות הנעלות, בלעדיו אנחנו צריכים להמשיך ללקט את הפירורים מתחת לשולחן של המציאות. הטבע שמעניק לנו את הדברים, כן? את הדברים הפשוטים, הבסיסיים, באופן ספונטני, בלי מאמץ, אנחנו נצטרך להמשיך להיות כחיות השדה, שניזונות מן העשבים, מן הדברים הבלתי מתוקנים, בלתי מבושלים, בלתי משוכללים. אבל כל אימת שאדם מציץ קצת פנימה, לפנים ממחיצת הטבע, ונפשו שואלת להשיג מטרות כאלו, הוא כבר חייב לפנות לשם יתברך. אין מה לעשות. למה הדבר דומה? אדם שרוצה, אני יודע, הוא רוצה, מפריע לו בדרך איזה וספה. טוב, אז הוא מזיז את הקצת. נו. אפילו לא צריך לקרוא לבעל הבית כדי להזיז. הוא מזיז את הווספה קצת. אבל אם הוא רוצה להזיז מחולה, או אם הוא רוצה להזיז, אני יודע מה, כל שכן איזשהו דברים יותר, הוא כבר צריך את הפקיד של העירייה. הוא צריך, לבנות משהו, כל שכן הוא כבר צריך רישיונות וכל מיני עניינים כאלו. קל וחומר, במנו של קל וחומר. כשאדם קורא את הדברים שכתובים כאן בהקדמה ומבין למה הוא נדרש, כן? לעסוק בבירור המידות, להתעמק, לדעת מהי היראה האמיתית, מהי האהבה האמיתית, הוא כבר מבין תכף ומיד שהוא חייב לצרף שותף נוסף. ייתכן שנוח היה לו להתעלם מן השותף הזה? ייתכן שלא מתוך כוונת זדון הוא התעלם מנו. אבל כל אימת שהוא ניסה לדבר אליו, הוא נתקל בקשיים, בקשיים של הגשמה, בתרדות הנפש, בתרדות הלב. אבל הנה עכשיו, אין ברירה יותר. חייבים להתפלל. וזה החתימה שלו כאן. במקום אחר הוא אומר את זה מידת הזהירות, מי שזוכר, לצורך העניין נדלג מעט, אבל נראה שהוא מדבר על מידת הזהירות, והוא אומר על חובתו של האדם להיזהר, הוא מרגיש צורך לומר, בסוף הפרק, פרק ב', הוא פשוט הוא שאפילו אם פיקח האדם על עצמו, אין בכוחו להינצל. אחרי שהבנת שאתה צריך להיות זהיר, נו, מתחילים לעבוד. פתאום אתה מגלה שאין בכוחך להינצל. משימת הזהירות, למרות שזו המדרגה הראשונה, זהירות, לא דיברנו על זרגזות, לא דיברנו על מדרגות אחרות, אנחנו רק בזהירות, זה הכל. כבר פה אומר לנו הרמח"ל, בסוף הפרק, כדי שלא נשכח, כדי שלא נשכח לקחת בפק עלך את הפקודת היום הזו, תפילה לקדוש ברוך הוא. הוא פשוט הוא שאפילו אם פיקח האדם על עצמו, כך הוא אומר בסוף פרק ב', אין בכוחו להינצל אילולי הקדוש ברוך הוא עזרו. כי היצר הרע תקיף מאוד. וכמאמר הכתוב, סופר רשע לצדיק ומבקש להמיתו. אם כן, כוח התפילה. בכוח התפילה האדם מגלה למעשה שהוא מצד עצמו לא פועל דבר. כל כולו ביטול. כל כולו ביטול לכוח האינסופי של הבורא. אדם צריך לדעת מתי לוותר על כוחו. כן? אדם צריך לדעת מתי להרפות את השרירים, כן? ולפנות מקום לכוח אחר. כרגע כוחו של האדם זה להיות בלי כוח. זה כוחו של האדם. כרגע כוחו זה להגיד, אין לי כוח. אין לי על מי להישען אלא עליך. לא תמיד. גדר ההשתדלות והחריצות של האדם הוא גדר שצריך ללמוד אותו היטב. יש פעמים שהאדם צריך להשתדל. ובלי ההשתדלות, בזה הוא חוטא. יש פעמים שאדם צריך לסלק כל השתדלות אחרי שהוא פעל את כל מה שצריך. כן? כמו שראינו מידת הזהירות, עכשיו מה שקראתי. ודאי שבהתחלה האדם צריך להשתדל לפקח על עצמו, אבל את סוף הפיקוח וההינצלות, זה רק על ידי תפילה. ודאי שתחילת הפיקוח צריכה להיות על ידי האדם. כל מה שלאל ידו, כל מה שיש בכוחך לעשות, עשה. אבל ברגע שהגעת למיצוי הכוחות, ברגע שאתה מבין שפה לרקיע זה לא תוכל לקפץ יותר בכוחך שלך, פה אתה כבר צריך להגיד, ריבונו של עולם, את המשך הדרך, אתה תעשה. אני באתי עד לכאן, לעשות רצונך, חפצתי, אתה רואה את החפץ שלי, חפץ, נפץ, אתה שומע, אתה מרגיש, יודע את תעלומות השם, שבעתנו קבל ושמע צעקתנו יודע את תעלומות, אתה יודע עד כמה בתוכי אני רוצה אותך, ריבונו של עולם. אבל מכאן אני כבר לא יכול. אני חסר רגליים, אין לי כנפיים לעופף לעולמות העליונים. אתה רוצה אותי איתך, קרוב אליך, קרבת אלוקים לי טוב. איך אני אתקרב, ריבונו של עולם? עשיתי מה שיכולתי. השקיפה ממעון קודשך וברך את עמך ישראל. עשינו מה שגזרת עלינו, עכשיו תעשה מה שהבטחת. שאם תעשו כך וכך, אני אעשה כך וכך. את חלקנו עשינו. אשרי האדם שיכול להגיד שאת חלקו הוא עשה. כל אחד לפי מדרגתו. יש אדם שבשבילו נקיפת אצבע קטנה, זה כבר לעשות מעל ומעבר. יש אדם צריך לנקוף שתי אצבעות, יש אדם צריך לעשות צעד משמעותי קדימה, יש אדם צריך לעשות שתי צעדים. כל אחד לפי מדרגתו, בסדר. אבל אשרי האדם שיודע שאת שלא הוא עשה, הוא מרגע זה מה שנותר, לא נותר לי אלא תפילה. כך יעקב, כן, מכין את עצמו לקראת המפגש עם עשיו. המפגש עם עשיו הוא מפגש לא פשוט, כפי שאומרים חז"ל. עשיו ניזון מזכויות ישיבת ארץ ישראל, 22 שנה שיעקב היה בחו"ל, 20 שנה בבית לבן ועוד שנתיים בדרך. באותו זמן עשיו היה בארץ ישראל, כיבד את אבא, שימש את אביו, הוא בא עם זכויות גדולות מאוד עשיו, למרות שאף אחד מאיתנו לא שוכח כמובן גם את העוולות שהוא עשה, אבל זכויות שיש לו וחז"ל לא מתבשים להגיד את זה, ויעקב מגיע לקראת המפגש איתו. ואומרים בעלי המוסר ששינוי מידותיו של אדם בכלל, ובוודאי של עשיו, זה דבר ניסי. איך אפשר להגיע לחולל נס כזה, שעשיו יאהב את יעקב פתאום? שהוא יסלח, שהוא ימחל, אחרי המתנחם לך להורגו, כבר שתה לך כוס של תנחומים. כבר אתה מת בשבילו. איך אפשר להפך ליבו של רשע כזה? יעקב מבין שהמשימה היא מאוד מסובכת ומורכבת. והוא עושה את מה שמוטל עליו, יכין את עצמו לדורון, למלחמה, וההשתדלות האנושית, ולתפילה. ולתפילה. גם כאשר הוא שולח את האחים למצרים, אחרי שהוא סירב, אבל קלטה פת מן הבית, והנה הוא שולח אותם, ונותן להם גם מנחה צורי ולוט, כדי לתת לאדוני הארץ, כן, שזה יוסף שם במצרים, הוא לא יודע שזה יוסף עדיין, והוא אומר להם, אל שדי יברך אתכם, מעכשיו לא נותר אלא להתפלל עליכם. את ההשתדלות שלי עשיתי, מרגע זה רק תפילה. היסוד של התפילה, הוא יסוד חשוב ביותר. מאוד מאוד חשוב, כן? כל אחד יעשה לעצמו את החשבון הזה. אני לא, בסדר. אנחנו שומעים את הדברים האלה מפעם, אנחנו אפילו מתפללים שלוש תפילות ביום. אבל לא בטוח שכל אחד שמתפלל, יכול להעיד על עצמי שצריך בזה רענון מפעם לפעם. מה אני בעצם עושה? לשם מה אני מתפלל? האם אני זקוק לזה? תח עונן לאדם דעת, הוא מלמד לאנוש בינה, חוננו מאיתך. תכלס. אני מרגיש את המצוקה של חוננו מאיתך. אני מרגיש באמת שבאיזשהו מקום אני צריך את העזרה שלו כדי שהוא יחנון את הדעת. שואל את עצמי, את השאלה הזו. אני מרגיש באמת את המצוקה העמוקה. האם באמת אתה חונן לאדם דעת? זה לחצן המצוקה שאני לוחץ עליו כדי לפנות לקדוש ברוך הוא שיעניק לי את המדרגה שלא הצלחתי להשיג בעצמי? שאני משווע לעזרתו? או שזה מילים לשפה ולחוץ, אחרי זה אני אחזור לכוח שלי, כוחי ועוצם ידי, לשכל שלי, נמשיך לקרוא, אהבה שיהיה נקבע בלב. מה עניין התפילה? האם אתה מתנפל לרגלי המלך בשעה שאתה מתפלל? אתה מתנפל לרגליו? אתה מרגיש שאתה שרוי במצוקה שרק מלך יכול לפתור אותה? רק בעל סמכות עליונה, רק בר סמכה שכזה יכול לפתור? זו שאלה גדולה. אדם צריך לבוא לתפילה, וכל תפילה שהיא, בין תפילת הרבים, שנוסחה לנו עדי אנשי כנסת הגדולה, בתפילת 18, כן? בין תפילת היחיד, שאדם פונה לריבונו של עולם, הוא מבקש את הצרכים, הוא צריך להבין שכרגע הוא נמצא לפני הסמכות העליונה, שאין זולתו מי שיכול לעזור לו. הוא חייב להבין את זה. כדאי להתרגל בכלל, תרגיל, שיעורי בית, בלי נדר נשתדל לעשות את זה גם כן, להתחזק בזה יותר. אני חייב לומר, זה לא פעם ראשונה שאני עוסק בנושא הזה, אז להגיד שלא שמעתי עליו מעולם, אני לא יכול להגיד, ולהתחזק באופן, בצד המעשי שלו, ודאי עבודה שצריך, תרגיל פשוט. מי שרוצה להתרגל בכוחה של תפילה, שהוא נמצא בשיעור, לא משנה, הוא לומד משהו בספר, הוא לומד בחברותה, שומע שיעור, ונושא השיעור נכנס בלבבו, הוא נורא רוצה את המדרגה הזו. תהפכו את התורה לתפילה. את הדבר שהבנו בשכל, את הדבר שהזדהינו איתו בשכל, את הדבר שחשנו את נחיצותו, כן? כתוצאה מן הלימוד, שאנחנו מתאבים אליו, על בסיס התאווה הזו, על בסיס ההתאבות, להוסיף תפילה. אבל לפני שתוסיפו תפילה, כדאי להרגיש את המצוקה העצומה ואת חוסר העונים שלנו בהשגת המדרגה הזו במלואה. כלומר, להרגיש אתה נוגע ולא נוגע. להרגיש מצד אחד אני נוגע במדרגה. כששמעתי את השיעור, התרגשתי נורא במדרגה הזו, אני רוצה בה. כן? להרגיש את הנגיעה, אבל להרגיש בעצם שזה... כן? להרגיש שהפיטה בבירה. להרגיש למרות שיש פה כיכר לחם. ואני רעב, אבל כיכר הלחם בתוך הבאר עמוק עמוק, ואין לי, אין לי. אין לי דרך להשיג או להגיע לשם לבדי. ואז מתוך המצוקה הזו, אפילו מצוקה חלקית, לא משנה, קצת, להתפלל לקדוש ברוך הוא. כן? אז מרגישים את הערך של התפילה באמת. אבל יש מי שלא ירגיש שהוא שרוי במצוקה, או מי שירגיש שהוא שרוי במצוקה, אבל יבקש את העזרה ממשענת כנר הצו של בשר ודם, כן? או כל איזה גורם שהוא חבוש בעצמו בבית האזורים, הוא יפסיד את כוח התפילה. הוא יפסיד את כוח התפילה. התפילה היא מתבקשת שהאדם הוא כבר, אין לו עזר משום דבר. ואיפן כובע כובע יער כי אין איש. אפילו ריבונו שלה אומר, אין איש, וזרועי יושיע לי. אין איש. בכדור הארץ, באנושות, אף אחד לא עושה השתדלות, אז אני כבר עושה את זה למען שמי. יש מצבים שגם ריבונו של עולם כביכול, כן? אין איש. אין איש, הכוונה היא, כן? שהוא צריך לפעול שלא על בסיס ההשתדלות האנושית. יש מצב שאדם לא עושה את ההשתדלות שלו אפילו, אז ההתעוררות של הקדוש ברוך הוא באה גם בלי השתדלות אנושית. באה בדרכים קשות, לפעמים בדרכי דין. אבל רק שיתברר לך שאין איש, שאתה לא מסוגל, זה הזמן שהתפילה פורצת. לכן אנשים מתפללים, אתם יודעים מתי, במצבים שאין כבר למי לפנות. כולם מסביב המומים, הלומים, חסרי עצה, חסרי עונים. אתה עומד ככה ואומר, מאין יבוא עזרי? עזרי מי משום. זה המצב. אתה צריך להגיע למצב הזה. נכון, שכדי להגיע אם כן למסקנה הזו שאין איש, אני צריך לבטל. הרבה מוקדי הארצה, שונים ומשונים, לפעמים זה חברים, אפילו לפעמים זה הורים. כן? לפעמים זה אנשים יותר חשובים, ראש ממשלה, יכול להיות כל מיני דברים. כן? אין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. ולפי זה אנחנו מבינים דברי חז"ל באור חדש לגמרי. עד שהתייאשו מן הגאולה לפי דברינו, מה זה? עד שהתפללו. עד שהתייאשו מכל דרכי האנוש, מכל הניסיון להשלים את הגאולה בכוח אנושי. שהתייאשו, אז הם יפנו בתפילה, ואז בן דוד בא, וביקשו את דוד מלכה. דרשוני וחיו. ההתייאשות הזו היא דבר חשוב ביותר. חשוב ביותר. ישועת השם כהרף עין, שהאדם מרפא. שהאדם מרפא מההשתדלות המופרזת שלו. הוא מרפא קצת. קצת מניח מקום לקדוש ברוך הוא לפעול. אז ישועת השם מופיע. החזק הוא הרפא, כמו שאמרנו. לא החזק הוא הרפא, כמו שאומרים, כן? זה פשט הפסוק. לכו תבדקו אם יושב הארץ הוא חזק או רפא. אז דרשו על זה ככה במליצה. החזק הוא הרפא. אם אתה חזק, אתה חלש. אם אתה יודע שאתה כבן אדם חלש ולא יכול להשלים את הכל לבד, אז אתה חזק. כי אז אתה זוכה לעזרה אלוקית. ומי שעוזר לו השם, השם ימדי, לא יראה. ההזדקקות לשם יתברך. היא קשה לנו כי היא דומה בעינינו כמו עזיבת המעקה. אדם מפחד לעזוב את המעקה, אנחנו מחזיקים במעקות בלי סוף. אנחנו מהלכים לפני הקרקע ובטוחים שהקרקע מחזיקה אותנו. הביטחון המדומה שנותנים לנו הבסיסים החומריים, למרות שיש להם תפקיד. אנחנו מברכים על זה כל בוקר, רוקה הארץ אל המים. ודאי, רוקה הארץ אל המים. אבל כשאדם מחזיק בדבר חומרי, הוא משתעבד לדמיון שזה מחזיק אותו. בואו נזכר בדברי, במעשה שקרה עם עוזה, פרץ עוזה, אותו עוזה, יהודי יקר, שסך הכל דאג לכבוד התורה. הוא ראה את ארון הקודש נופל מהעגלה. הוא קפץ על הארון ותפס אותו, והוא מת שם. למה הוא מת? כך מגיע לאדם, תארו לעצמכם שמישהו איתנו ינסה לתפוס את ארון, את חז ושלום ספר התורה שנופל מן הארון, ויבוא לתפוס אותו. מה, הוא ימות? מגיע לו למות על כך? למה הוא מת? אומרים שצורת התפיסה שהוא תפס את הארון, זה מראה שהוא חושב שהוא מחזיק את הארון. נדמה לנו שאנחנו מחזיקים את הדבר. יותר מאשר שמרו ישראל את השבת, השבת שמרה את ישראל. אנחנו צריכים להבין את הפער ואת ההבדל העצום שבין כוח אנושי לכוח אלוקי. אנחנו מחזיקים במעקות, בכל מיני ביטחונות מדומים, וחושבים שזה, מפה תבוא ישועתנו. אנחנו לא מבינים שדווקא להרפות מאותו הדבר, זה פותח פתח לישועה ולגילוי של כוח הרבה יותר גדול. שכל עוד הוא לא מתגלה בעולם, אנחנו לא יכולים להיוושע באמת. ודאי לחכים הברמיזה, כשהוא מאיתנו לא לדבר פוליטיקה פה, וזה נכון. אבל די לחכים הברמיזה, כל אחד יסתכל על החיים האישיים שלו, על כל הביטחונות, על כל משענות קנה הרצוץ שהוא נשען עליהם. מה? כל מיני ביטחונות שאתה, מי שאתה מסתמך על, כן, מסתמך על, על כוחות, כוחות אנושיים, לא מוכן לוותר, על הבנות שלו, כן? אפילו שאנחנו מדברים אחד עם השני, הרבה פעמים אנחנו חוששים להודות לזולת, כן? על דבריו. למה? כי נדמה לנו שאם אנחנו נשנה את דעתנו, אין לנו כבר קיום. האדם מרגיש שהקיום שלו הוא תלוי בדברים שהוא מבין, דברים שהוא יודע. הוא לא נפתח לידע. וגם אם הוא נפתח לידע הרבה פעמים, הידע הזה הוא יותר מעשיר את הצד האינטלקטואלי שלו, אבל לא חודר לתוך הלב כדי להחליף את השלטון הישן של דעות הכזב שבתוך הלב. קשה לאדם לוותר על יסודות הקיום הראשוניים שלו. קשה לאדם מאוד. זה כוחה של התפילה. להודות אם כן בכך שריבונו של עולם הוא המושיע. אין? מלך עוזר, הוא מושיע, הוא מגן. לכן הוא מסיים פה בתפילה, והשם יהיה בכסלנו וישמור רגלינו מלחד. השם יהיה בכסלנו, באותם המקומות שאנחנו כסילים, באותם המקומות שלימודנו לא עולה יפה בגלל קוצר הדעת. ריבונו של עולם, תעזור לי להבין את הדברים, שלא יקשל בדבר הלכה, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על אסור פסול, אסור מותר, ולא על מותר פסול. כן? תעזור לי שהכסלות שלי, הכסלים שלי, השומן שיושב על הלב, זה הכסלים. כן? השומן שיושב על הלב לא יאטום לי את הדעת, שאני לומד את תורתך. השם יהיה בכסלנו, וישמור רגלינו מלחד. כסלנו זה יותר נוגע לטעויות השכליות, ורגלינו מלחד זה יותר נוגע לטעויות המעשיות. כן? הטעויות שמתרחשות בראש, והטעויות שמתרחשות בעולם המעשה. אלו שתי המישורים, שתי הרבדים, שתי התחומים שבהם שכיחות מאוד טעויות האנוש, מכוח, קוצר, היכולת שלו. שם אנחנו מזמינים את הקדוש ברוך הוא. במקומות החולשה והתורפה אלו, אנחנו מזמינים את ריבונו של עולם. אנחנו מודעים לכך שאנחנו חסרים ריבונו של עולם. אנחנו לא מתיימרים להיראות כאילו אנחנו צדיקים גדולים. אבל אנחנו עושים את חובתנו לעבוד אותך. במהלך העבודה, שמור את שכלנו שלא ישתבש. ושמור את רגלינו, את המעשים שלנו שלא יתעוותו. וישמור רגלינו מלחד. ותתקיים בנו בקשת המשורר האהוב לאלוקיו. הוריני השם דרכך, אהלך בעמיתך. זה מה שביקש דוד. הוא ביקש להחליף את המסלול האנושי במסלול אלוקי. אהלך בעמיתך. הוריני השם דרכך, אהלך בעמיתך. אני רוצה שזה יהיה המסלול שלי. אני רוצה שזו תהיה הדרך שלי, הדרך שלך. צריך להתפלל על כך, לזכות לזה. הוריני השם דרכך, אהלך בעמיתך, יחד לבבי ליראה שמך. אמן, כי אני רצון. פה באמת אנחנו רואים שזו הופעת רצון השם. דוד מבקש שהשם יופיע גם בצד המעשי, בצד השכלי. אהלך בעמיתך השכלי. הורני השם דרכך במעשה. אהלך בעמיתך בדעת. אהלך בעמיתך באמת. כן? השכלית. מחשבותיי, כן? יהיו נקיות ואמיתיות. יחד לב אביל גרשמך, זה בלב. אם כן, לב, שכל ומעשה. כן? בפיך ובלבבך. לעשותו. כן? שלושת המישורים האלו, שם אנחנו מבקשים שריבונו של עולם יתערב, לשם אנחנו מזמינים אותו, כן? מבקשים שישפיע עליהם. כן. רוצה לשאול משהו, ירצה? טוב. פרק א'.
יש את התפיסה של הכינונים, או יש את התפיסה כזה, של אדם שמתפלל, זה בגלל שיש לו, הוא חלש, הוא לא יכול ללכת, אז לכן הוא צריך מישהו שיעזור, אז הוא מתפלל. אבל בן אדם בריא לא צריך, מה זה התפיסה האמיתית? כי למה אם חושבים ככה, אז הוא מתפלל בגלל שהוא חלש, הוא צריך עזרה.
זה בדיוק מה שהסברנו כאן. כל עוד האדם, כן, אתה אומר, אתה שואל שאלה, יש תפיסה כזו שאומרת שאדם צריך להתפלל רק כאשר הוא חלש. אבל אם הוא בריא, כל הולך בסדר, הוא צריך להתפלל. אבל זה בדיוק מה שאמרנו בהתחלה. בדיוק מה שאמרנו. כל עוד האדם מבקש לו מטרות פשוטות בחיים, אפשר באמת שהוא לא יצטרך להתפלל תפילה חד משמעית. בואו, השם, תעזור. הוא יכול להשתדל, בהשתדלות שלו יכול להשיג הרבה מזה. ואמרנו, אם אני רוצה להזיז את הספל מכאן לכאן, אני לא צריך להתפלל. ודאי שהשם שותף במה שעשיתי עכשיו, כי הוא נטע בי את כוחות היד ואת המוח כדי לעשות את זה. אבל אני לא צריך לפנות לאלוקות שהיא מעל הטבע. אלא הוא יניח בטבע הוא יניח את היכולות האלו. והטבע הזה הוא בתוך האדם. הוא בטבע הגוף שלו, בטבע הנפש שלו. זה פעולות בסיסיות שאדם יכול לעשות. אבל ככל שהמטרה, זה הסברתי את זה בהתחלה. כן? לא יכולתי להיות על דעתי להסביר את זה טוב יותר מזה. אבל בסדר. כן? אבל ברגע שאדם רוצה לעשות פעולה, שהיכולת לה היא כבר לא נטועה, בטבע הספונטני של האדם, פה צריך כבר לחפש את היכולת במקומות אחרים. הוא כבר צריך לפנות למישהו, הוא צריך כבר עזרה. נכון, יש אנשים שכדי לא לפנות אל השם יתברך, גם שהם מבינים שצריכים לפנות למישהו, הם עדיפים לפנות לבשר ודם. כן? עדיין לא להודות בכך שיש בורא, שיש ראשית, שיש בעל הבית, שהוא מקור הכל. עדיין מעדיפים לפנות בחברה האנושית לאיזשהו גורם. וגם את זה הם עושים בהחווה, וגם את זה הם עושים לחצאין, לא בפה מלא, אולי קצת בבושה וכן הלאה. אין? אבל ככל שהמטרות הולכות ומתעלות, אתה חייב בסופו של דבר לפנות אל השם יתברך. כי אם אני רוצה להיות צדיק, ואני אבוא וישאל צדיק איך להיות צדיק, מה הוא יגיד לי? תתפלל. גם אני התפללתי. הוא לא יגיד לי, בוא אני אלמד אותך. הוא יגיד לי להתפלל. זאת אומרת, הוא כבר מחבר אותי לתפילה. גם אם אני חושב עדיין, שגם כשאני רוצה להיות צדיק, אני יכול לפתור את הבעיה אם אני אלך לרב פלוני, הרי מה יגיד לי רב פלוני? תתפלל. גם אני התפללתי. אז סוף סוף אני אגיע לתפילה. אז כל התפיסה הזו, היא באמת מנסה להנציח את הגישה של אני ואפסי עוד. של כוחי ועוצם ידי. נכון, לא להזדקק לריבונו של עולם. לא להזדקק להנחת היסוד הזו, שיש בעל הבית, יש בעל הבירה, והוא מצווה, כן? וצריך לסור למשמעתו. האדם לא זקוק לזה. האדם נמצא בתוך חוקיות טבעית, הוא חלק מהחוקיות הזו, הוא בא, הוא מוצא את כל צרכיו. לא צריך להזדקק מעבר לזה. לא צריך. זו נטייה באדם. כל אחד מאיתנו. האגו שלנו, תחושת הישות שלנו, תחושת הקיימות שלנו, היא מתקשה, כך אמרנו, לפנות מקום למישהו אחר. גם אם זה בשר ודם, כל שכן לריבונו שלו. קשה לנו. משם יונקת תפיסת העולם הזו. צריך להשתחרר מנה. היא בעייתית. היא מאחרת את הטובה. היא משאירה את המציאות בלי הכוח האלוקי. זה לא שהקדוש ברוך הוא נוטש את המציאות, אבל הוא ממשיך להנהיג אותה, לפי בחירת בני אדם. ואז ההנהגה היא קשה, כן? והנהלה הוא בכבידות. המציאות מתנהלת בכבידות. זה קשה, כן? אנחנו מרגישים את הקושי. כי לא נותנים לריבונו של עולם להיכנס. דוחים אותו. דוחקים אותו. לא מכירים בו, כן? ואם מכירים בו בצורה עקמומית, צריך להכיר בו, צריך לתת לו אפשרות לפעול. כן. תראה, אין דבר כזה תפילה בלי צורך. אני לא יודע בדיוק למה, אתה אומר שאנחנו מתפללים במשך היום גם כשאין לנו צורך לפעמים.
צורך בדבר
אין דבר כזה תפילה בלי צורך. כל תפילה, כל תפילה, יש מה שנקרא הודעה. הודעה זה משהו אחר, הודעה זה דווקא כאשר נתמלא הצורך שלי. אבל תפילה במובן הרגיל והמקובל, אלא אם כן אתה מתכוון למובן אחר שלא ידוע לי כרגע, תפילה היא תמיד תוצאה של צורך. נקודה. אם אתה מתפלל תפילה בלי צורך או בלי הרגשה של חסרון, על זה אמר רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרי, כצפצוף הזרזיר ודיבור התוכי. כך זה נקרא. אין תפילה בלי צורך. אבל תבהיר למה אתה מתכוון, אתה בטח לא אומר סתם. מה אתה מתכוון?
אני מתכוון שדיבור על התנאי זה שצורות הכוחות של הטבע שמודיעים, ומתי שיש לנו צורך לדבר שהוא באמת...
מעל. אז מה התפילה פה? לזכות לאותו הדבר שהוא מעל הטבע. נו, אז זה החיסרון.
אנחנו מתפללים תפילת 18, אנחנו מבקשים הרבה דברים שהם...
מה?
למשל, גאולת העם, רפואת כל מיני...
אתה צריך להרגיש את החיסרון בגאולת העם. אם אנחנו ניגשים לתפילה הזו בלי להרגיש את החיסרון הנורא, כן? אז ודאי לא תפילה. זה תפילה, זה לא תפילה.
אבל אני חושב שיש כאן דברים שאנחנו מבקשים שיש אותם כרגע.
מה, מה? אולי להעמיק אותם, יש אותם, אני רוצה להעמיק. אז זה חיסרון? חיים חסרון, בהעמקת העניין, אבל אין דבר כזה. עד כמה שלי ידוע, אני אשמח לברר לך, אני מוכן גם להודות שאני טעיתי בזה. לא, בכל מקרה, אתה אומר, הייאוש, כמו שהסברתי, שאין בן דוד בעד שמתייאשים. אני מציע לך שכל תפילה שלך תהיה מתוך ייאוש. כן, אל תתפלל עם אמונה חלקית בחוסר היכולת שלך. כדאי שכל תפילה שלך היא תהיה כבר על בסיס של אני את שלי עשיתי ריבונו של עולם, וכרגע אני מתייאש מלעשות עוד. כדאי שכל תפילה תהיה ככה. אם אתה תתפלל מתוך מחשבה שאתה עוד מסוגל לעשות משהו, אבל משום מה אתה פונה לבורא, כדאי להתפלל מתוך חסרון עמוק ביותר. כך כותב המהר"ל בנתיב התפילה. האדם מתפלל מצד משהו חסר. הרגשת החסרון צריכה להציף אותך מבפנים. אתה צריך להרגיש הרגשה שאתה חסר וחסר וחסר. הרגשת חסרון מאוד מאוד גדולה. זו התפילה הזקה והנפלאה ביותר. מחילה, כן, בבקשה.
אני פעם קראתי בספר שנראה אדם שמח בחלקו, גם זה גם מתייחס לרוחניות. אם אדם שמח בחלקו, זה מתיישב עם המצוקה שלו.
קודם כל, בסדר, אז אתה לוקח אותנו, קודם כל, אני אחזור על השאלה. אנחנו דיברנו כאן על כך שכל תפילה היא צריכה להיות מתוך הרגשה של חוסר כביר, עמוק, חוסר נורא. מצד שני אנחנו רואים שאדם צריך להיות שמח בחלקו על מה שיש לו. איך ייתכן שאני ארגיש את החוסר בזה שאין לי גאולה יותר מתקדמת? מה? ולהודות על הגאולה שכבר יש, היא כבדה, התחלת את הגאולה, כן? אנחנו כבר באמצע ויותר מזה, למה לא להודות על כך? למה להתמסר להרגשת החסרון? אני לא מקיים איזה עשיר השמח בחלקו. כך אתה אומר. העניין הוא כזה, אין סתירה, על פי צו האמונה, שאדם מכניס את בורא עולם לתוך תמונת המציאות שלו, למרבה הפלא, מתפתחת בנפש תנועה כפולה, כביכול סותרת, אבל משלימה. מה היא? מצד אחד מנוחה, מצד שני כובד ראש. טבעה של התשובה שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחת. אומר הרב קוק בעוד התשובה. בנקודה אחת מאורה הרם היא מנחמת את האדם, ומצד שני מציגה לפניו חובות של השלמה ומצילה אותו מזכיחות הדעת. זאת אומרת, שאדם מקושר לבורא, הוא יודע להודות על כל מה שהוא מקבל ממנו, הוא רואה את זה בתורת חסד, והוא מלא שמחה, אבל הדבר הזה לא מעכב אותו מלבקש עוד, משתי סיבות. א', מכיוון שאני מקושר לרצונו יתברך, לכן אני מבקש עוד כדי שרצונו יתגלה עוד, זו הסיבה שאני מבקש. ראינו את זה, כן? יקנה על זה וישמח שמחה רבה, האוהב, ויצטער אם חסר זה מצידו או מאחרים, ויקנה על זה, וישמח שמחה רבה, בעשותו דבר מזה. אז הוא גם מקנה לזה, וגם שמח שמחה רבה בעשותו דבר מזה, ולו הדבר הקטן ביותר. זאת אומרת, בצו האמונה, שאדם מאמין באמת, הוא יכול לספוג בקרבו את שתי ההפכים האלו. גם להיות שמח בחלקו, למרות שזה רק חלק, זה קטן, ויחד עם זה, יחד עם זה, דווקא בגלל ערך הדבר המושג וידיעת ערכו, הוא מתפלל שיהיה עוד מזה בעולם. עוד מזה, ריבונו של עולם, אם הופעת רצונך בעולם במידה כזו קטנה זה כל כך מענג, עכשיו אני מבין את החסרון שלא מופיע עוד מזה. אז אני שמח על מה שיש, ויחד עם זה אני מתפלל אליך, שתגלה עוד מזה. זה לא עומד בסתירה. לא עומד בסתירה. מתי שתי התנועות האלה עומדות בסתירה? על זה אמרו חז"ל, יש לו מנה רוצה 200. כאשר העונג הוא עונג גשמי, אז התאווה היא מפקיעה התאווה לעוד, מפקיעה מן האדם את היכולת להנות במה שיש. זה אופייני לתאוות גשמיות. בבחינת הב-הב, תן-תן. ומה עם מה שיש לך? אתה לא מרגיש את העונג? לא, כי הנפש לא תמלא. מכיוון שהנפש לא מתמלאת בהשגות כאילו, לכן האדם מרגיש שנשאר לו רק תנועה אחת של עוד. אבל אין את העונג של מה שיש. מה שאין כן בהשגות רוחניות. שבנקודה קטנה אחת מאורה הרם, כלשונו של הרב, עולם מלא יש לאדם. הוא מרגיש עונג עצום. והנשמה מרגישה את המעט הזה ממש כאילו זה בוסם של ורדים מרססים עליה. היא מרגישה עונג פנימי אדיר. ויחד עם זה היא שולחת את האדם לבקש עוד מן הדבר הנפלא הזה. אז זה לא עומד בסתירה. טוב, אין יותר טוב מהחוויה כדי לאשר את מה שאנחנו אומרים פה, שאני אומר את זה בצורה הגיונית. אבל אין טוב יותר מאשר החוויה. כן? מי שחווה את החוויה הזו של עונג וכובד ראש כאחת, הוא ודאי יכול להבין אנחנו מדברים. ואני חושב שכל אחד מאיתנו חווה במשהו את העונג של השגה רוחנית ולו הקטנה ביותר. אדם לומד רשי, מבין איזה רשי קטן. מבין איזה רשי קטן בפרשה, כמה הוא שמח, אבל לפניו כל הפרשה עדיין. אז מצד אחד הוא מתענג על הרשי שהוא למד, מצד שני הוא שועט קדימה. אבל זה לא מבטל ממנו את היכולת ליהנות מהרשי האחד רבה. הרשי שהוא מתענג עליו כל רגע, הוא שולח אותו קדימה. הוא חומר הגלם להתקדמות. מה, זה לא קרה למישהו מאיתנו פה? כולם זה קרה. אז זה לא בשמיים. כן.
לפי זה, השמח בחלקו לא מדובר על האופן
השמי. אלא אם כן, רגע, שאלה, אתה שואל שאלה, לפי מה שאמרנו, יוצא שהשמח בחלקו זה לא מדובר על מי שיש לו חלק גשמי. כך אתה אומר. לפי מה שאמרתי זה דווקא כאשר נופל בחלקו משהו רוחני. תשובה, מה אתם אומרים? באמת חייבים להגיד שזה לא משהו גשמי? לפי המודל שהצבנו? נו, מה אתה אומר? אורי. למה לא חייבים להגיד? למה זה יכול להיות גם הבית היפה שיש לי? כלומר, בהחלט יכול להיות שמה שזכיתי לו, זה בית יפה, כן? ופרנסה ברווח. אבל אני שמח, למה? כי אני משתמש בזה לעבודת השם. מכיוון שאני משתמש בזה לעבודת השם, ממילא הנפש תמלא. שוב, אנחנו מגיעים לאותו תנאי שהצבנו, שבלעדיו אי אפשר לשמוח בחלק, אלא התאווה לעוד מנצחת, ממילא זה לא קיים פה, החסרון הזה. כלומר, למרות שמדובר בדבר חומרי, מכיוון שהתכלית, א', זה להודות על מה שהשם נותן לי, ב', זה משמש לי לעבודת השם, הנפש מרגישה עונג בזה. ואז אני מתענג גם על החלק הזה, למרות שהוא חומרי. אין שום בעיה. מתי אני לא מתענג על חלק חומרי? כאשר, כן, הוא משמש לי רק לריבוי התאוות. ריבוי התאוות. להתחזקות חומרית ולא יותר מזה. אז לא נותר לי אלא לצפות לעוד, כי אני לא יכול להתנחם במה שיש לי. הנפש דוחה את זה. הנשמה לא רוצה בשמחה הזו. כל מה שתיתן לה אינם כלום, שהיא מן העליונים. הוא אומר, כן? היא מן העליונים. מה אתה נותן לה? מה אתה נותן לה? ספגטי אתה נותן לה? זה מה שהיא צריכה? אם תברך על הספגטי, אז גם היא תתענג מהאוכל הזה. מצוין. כי יש לה גם חלק באכילה הזו, ברכת השם ידברך. כן? לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על מוצא פי השם יחיה אדם. ברגע שאתה מצרף את הדבר החומרי לעבודת השם ידברך, אז הנשמה מזהה את המזון הרוחני שיש לה כאן בתוך הסיפור, ומציפה אותך בעונג פנימי גדול. אז אין בעיה. כן, אבל זה טוב ששאלת. זה טוב. כן. תשמע, או, תשמע. אני מבין, אתה אומר כך, אמרנו שתפילה תיתכן רק כאשר האדם מבקש דברים שהם מעל הטבע. אבל דברים שבתוך הטבע, מספיק לצוות על המוח, להזיז את היד וכבר, כן, אפשר לעשות. ויש אדם שמתפלל, אתה אומר, אפילו על דברים שהם בתוך הטבע. זה בכלל מדרגה עצומה. אדם שמתפלל, כן, כשהוא יוכל להזיז את היד, זה בכלל דבר נפלא. להכיר, להכיר שהקדוש ברוך הוא מניע את היד, להכיר שבעצם הכוח הזה שזורם לי פה עכשיו, הוא בעצם מקורו בשם יתברך. אני אומר את זה קצת במליצה, כי זה קצת שיגעון, כל רגע אי רצון שאני אוכל להזיז את היד לספר, זה לא הכוונה. אבל אם באמת הפעולה הפשוטה הזו מלווה ידיעה שהשם הוא זה שנותן לי את הכוח המחדש בטובו בכל יום, זה מדרגה נהדרת. אבל בטח לא על זה אתה מדבר. אתה מדבר על אנשים שמתפללים על, מה, על פרנסתם. כי לגביהם זה מעל הטבע. במצב הקשה והנורא שהם מצויים, בשבילהם פרוסת לחם זה מעל הטבע. כן? תסתכל, אף אחד לא נותן להם. לא זה ולא זה, הם לא מסיים. אז הם מתפללים. זה מעל הטבע. בשבילי זה לא מעל הטבע. אני הולך עוד מעט פה למנהל, הוא נותן לי את הצ'ק, את המשכורת שלי, אני הולך לקנות לחם. זה לא מעל הטבע. יש לי מי לפנות. הקדוש ברוך הוא שם פה שליחים בעולם הטבע שיתנו לי את הכסף שלי. אבל צריך להודות לו על כך. לפחות להודות, להכיר בכך שהוא המשביר לכל הארץ. לא להתעלם מן העובדה שזה הגיע מאיפשהו, זה השתלשל מעולם עליון לידיו של הגזבר, ומשם אני מקבל את זה ביד, ממש כמו, כן, מונח בקופסה, ממש, פילי פלאים. אבל אנשים שמבקשים על דברים טבעיים, זה בדרך כלל אנשים שגם את הדברים הטבעיים כבר זה נהפך אצלם לקושי אדיר להשיג. לכן הם מתפללים גם לזה. יש מצבים שאדם מתפלל על נשימתו, אדם מתפלל על הליכת הרגל שלו, כן? דברים פשוטים, שכל אדם נהנה מזה, אני הולך, 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 פילי פלי, הולך. יש אדם שמתפלל על זה. גם דברים טבעיים, כן, יכולים להיות לפעמים בבחינה שמעל הטבע, כאשר הושבת החוק הטבעי, השתבש, ואז גם הדבר הזה הוא לא מובן מאליו. זה המצב הבריא. המצב הבריא הוא... אלוקים עשה את אדם ישר במילוי כל כוחות הטבע, והוא משתמש עם כוחות הטבע כדי לעמוד על קצה האצבעות ולשאוף למדרגה הבאה. זה המצב הבריא. וגם על הדברים שהוא נהנה מהם בטבע, הוא צריך להודות. כן? מידי חובת הודעה הוא לא יוצא בכל מקרה. חייב להודות גם על הדברים הטבעיים. כי אם הוא לא יודע על הדברים הטבעיים, הוא לא יוכל לדעת, הוא לא יכול לדעת שמי שיצר את הטבע מצווה אותו להתעלות מעל הטבע. הוא יחשב שהטבע זה כל מה שיש. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לו, אתה חושב שאתה בטוח בטבע? אתה חושב שאתה בטוח בתוך השמורה הזו? אז אני פשוט אעשה דבר פשוט. אני אעשה בצורת בתוך השמורה הזו. כן? הדברים הכל כך פשוטים וטבעיים שאתה חושב שהם מתמידים לנצח, אני קצת ישבש אותם. תהיה קצת בצורת. ותתחיל לחפש. מי חיבה את הזרם? אתה יודע, אתה פתאום... חשמל נכבה. אף אחד לא עשה שם יום מתג. איך נכבה חשמל? מי חיבה את הזרם? אתה מתחיל לחפש, אתה מתחיל לשאול. מי? עצם השאלה מי כאלוקינו זה דבר חשוב. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא מחבא את הזרם כדי שבני עדיין ישאלו מי. הרבה פעמים מוצאים את התשובות במקומות נמוכים מאוד. תולים את זה בכל מיני הסברים טבעיים, גאות ושפל, וכל מיני בלגנים כאלו. בן אדם קשה לו מאוד להודות שמישהו יפסיק את הזרם בסניף המרכזי, זה דווקא הקדוש ברוך הוא. קשה לו, קשה לו. אבל זה הסיבה. נשענים על הטבע, אז משמיטים את הבסיס הטבעי, ואז אתה רץ בכל הכוח לחפש את האחראי לדבר. אולי תמצא אותו שם בשמיים. יש עוד שאלות על הנושא הזה? טוב, אז נתחיל פרק א'. בביאור כלל חובת האדם בעולמו. שימו לב, כל הפרק הזה הוא נותן לנו מה שנקרא מאסטר. יש מפתח שנקרא מאסטר. מישהו פעם ראה את המאסטר של דני? מישהו יחזיק את המפתח הזה פעם ביד? כן, מפתח. עם המאסטר אפשר לפתוח לא את כל הדלתות במכון, אפשר לפתוח איזה כמה עשרות דלתות, אני יודע, נדמה לי שבחדרים, זה, כל החדרים, זה נקרא מאסטר. המאסטר, התפקיד שלו, הוא בעצם מכיל תכונה כזו, שיש לו איזה מין, השיניים שלו, הן בנויות בצורה כזו שהוא יכול לפתוח את כל המנעולים. הוא לא צריך להתחשב במבנה הגנטי הספציפי של מנעול כזה או אחר. המפתח שיש לכם בכיס הוא מתאים דווקא לחדר שלכם ולא לאחרים. אבל יש מאסטר, פלא פלאים. הוא מתאים לכל המנעולים כולם. יש בזה יתרון כמובן מאוד מאוד גדול. באמצעותו, באמצעות המאסטר, אני יכול להתמצא יפה, כן? או להצליח לפתוח את כל הדלתות הפרטיות, מה שאתם לא יכולים לעשות. למיתו של דבר, האדם בחיים חייב להסתובב עם מאסטר. חייב להסתובב עם מפתח על כזה, שבאמצעותו הוא פותח את כל הדלתות הפרטיות. מה זה הדלתות הפרטיות? מצבי החיים השונים. יש כלל מנחה. הכלל המנחה הוא כלל כזה שבאמצעותו אפשר לשפוך אור ולברר ולהגיע לפתרון סביר, אמיתי, עמוק, לכל שאלות החיים. בלשונו של חבקוק, צדיק באמונתו, יחיה. האמונה שלו, ככל שהאמונה יותר מבוררת, יותר אמיתית וטהורה, כן? יראת השם טהורה, ככל שהיא יותר טהורה, היא נותנת תשובה לכל מצבי החיים. כל מצבי החיים. תן לכם דוגמה לזה. אדם בעל חוש לעיצוב פנים. יש אנשים שהם, יש להם חוש מיוחד לעיצוב פנים. הם נכנסים לחדר כזה, אני ואתה נכנסים לחדר כזה, מסתכלים על הריהוט, מסתכלים, לא כך מוצאים את הראש ואת הרגליים. מישהו יודע באיזה יחס צריך להיות זה לעומת זה. כל אחד יש פה סברה מן הסתם. אבל בעל הכישרון, שהוא נכנס לחדר כזה, וראיתי כמה אנשים כאלו, נכנסים לחדר כזה, הראש שלהם הוא בנוי בצורה שכישרון, הכישרון הזה הוא עכשיו מכתיב לכל פרט בתוך החדר איפה להימצא. הכיסא, אתה תהיה שם. הכיסאות האלו, לשים אותם פינה, להוציא אותם, להכניס טבע אחר. זאת אומרת, כל פרט, כל אביזר פה בתוך החדר, הוא בעצם מושפע מהכישרון הזה. יש לו פתרון מכוח הכישרון הזה. הוא לא נמצא במבוכה. הוא לא נתקל בכיסא ואומר, מה לעשות עם הכיסא הזה עכשיו? לא יודע. המציאות המורכבת שולטת בו. הוא לא יודע תשובה. כי אין לו כישרון. ככל שכישרון העל הוא יותר חזק, כך הוא מסוגל לתת מענה ליותר ויותר פרטים. אבל עכשיו, שימו לב, אדם בעל כישרון לעיצוב פנים, אולי לעצב את החדר הוא יכול, אבל לעצב את החדר שנקרא עולם הזה, הוא עדיין לא מסוגל. כי חסר לו כישרון יותר גדול, מהו? כישרון האמונה. ככל שאנחנו צריכים לעשות עיצוב פנים יותר משמעותי, אנחנו צריכים כמובן הסתכלות על הרבה יותר גדולה. לכן אמר חבקוק, צדיק באמונתו יחיה. אין לך מעצב פנים יותר גדול מהצדיק, שבאמונתו יחיה. מכוח האמונה, מכוח הידיעה שלו, שהשם ברא את העולם הזה, וברא בתוכו אדם עם בחירה חופשית, כדי שלמרות כל הקשיים ודווקא בגללן, הוא יבחר בטוב, הידיעה הזו, כמו שמתברר פה בחובת האדם בעולמו, אנחנו נראה את הכלל הזה, אנחנו ננסה לעמוד, כמובן, במהלך הפרק הזה, על בניית הכלל הזה, קודם כל בנייה שכלית, אבל הכלל הזה הוא בעצם נותן לי מאסטר. זאת אומרת, אחרי שאני יודע שהעולם הזה נברא כדי לעמוד בניסיון, וכל מה שקורה בעולם הזה הוא נפקמינה לקרבת אלוקים, אני כבר יודע מה לעשות כשאתה תנסה להרגיז אותי בעוד כמה דקות. אני כבר לא אתרגז בקלות, כי בזה אני מתרחק מהשם. עכשיו, לא בטוח שאני לא אדבר איתך דברים קשים, אבל אני אדבר איתך דברים קשים באופן שלא ירחיקו אותי מהשם. באופן שיקרבו אותי וישמרו על הזיקה שלי למוסר, לטוב, לענווה. אני כבר לא ישיב לך כמו שמשיבים ברחוב, כי יש לי חובה בעולמי. יכול להיות שברחוב יש אנשים אחרים שהמאסטר שלהם הוא שונה. יש כל מיני מאסטרים. יש מאסטר של גאווה, למשל. אומר אורחות צדיקים, שהמאסטר של הגאווה גורם לאדם לבטא את הגאווה בכל פעולה שהוא עושה. איך הוא כותב שמה? מכף רגל ועד ראש. כולו גאווה. כל אחד יודע. המידה השלטת בו היא מטביעה את חותמה על כל מעשיו. אז כאשר הוא מדבר עם אדם, הוא מדבר איתו עכשיו על פי שפת הגאווה. אדם אחר מדבר עם זולתו בשפת הענווה הפסולה. אדם אחד מדבר בשפת העין הטובה. זאת אומרת, כל אדם יש לו איזה כלל ברזל שמנחה אותו. כללי הברזל האלו זה השקפת העולם שנמצאת בתוך הרצון. על פי הרצון של אדם, מהו הרצון שלך? הרצון שלך הוא נקבע על פי המידות. המידה השלטת בנפש היא קובעת איך תפתח את כל הדלתות. היא קובעת. כן? וצריך להבין, מה זה דלת? דלת זה כל סיטואציה שאליה נקלע בחיים. זה נקרא דלת. דילמה. סוגיה. כן? סיטואציה. איך שנרצה נקרא לזה. דבר לא פתור. זה נקרא ניסיון. דבר לא פתור. כל דבר לא פתור הוא מזמין אותי בעצם להתמודד איתו. איך אני אתמודד איתו? על פי המפתח שהכנתי לי או שהכינו לי בחיים. כל אחד, המפתח שלו הוא מורכב ורקוח מכל מיני השפעות בחיים. כל מיני דברים שעברנו בחיים. מי ייצב את המחשבה שלך? איך ייצבת את המחשבה? איך ייצבת את המידות? על פי זה אתה תגיב לכל מערכות היחסים שיש לך, עם הדומם, עם הצומח, עם החי, עם המדבר, כלפי ריבונו שלו. לכן, יש חשיבות עצומה לברר, להניח, להעמיק ולמצוא את כלל הכללים, את שיר השירים אשר לשלמה. כן? שלמה, שהשלום שלו. כדי ליצור שלום ביני לבין המציאות, אני חייב למצוא את הכלל העליון ביותר, שכאשר הוא יתברר לי, כל מגע שלי עם המציאות יהפוך אותה לזהב. להבדיל מאותה מיתולוגיה היוונית עם המלך, איך קראו למלך הזה? מידס. המלך מידס, שכל דבר שהוא היה נוגע בו היה נפח לזהב. אבל הייתה לו צרה גדולה שגם האוכל שלו פשוט נהפך לזהב. אבל האמת היא, אנחנו מחפשים את הכלל, כן, הגדול, שבעזרתו, כאשר הוא יהיה שרוי טוב טוב בתוכנו, ברצון שלנו, הוא יהפוך את הזבל לזהב. שהיו אומרים, זבל פרדותיו של אבימלך, של יצחק ולא זהבו של אבימלך. שיצחק נוגע בזבל, הוא נהפך לזהב. זה כוחם של ישראל. יש כללים. שהם יוצרים את היכולת האלכימית הזו, לקחת אבן פשוטה, האלכימאי, לקחת אבן פשוטה ולהפוך אותה לזהב, לקחת סיטואציה מתוחה מאוד, שבדרך כלל בני אדם נופלים בה, נעשים מרושעים כתוצאה מהסיטואציה הזו, נעשים נרגנים וכועסים ושונאים, אבל אני יצאתי גדול ממנה. הפכתי גם את עצמי לזהב, וגם את הזולת לזהב. מכוח מה? זה מה שאנחנו מחפשים, זה הכלל שאותו אנחנו רוצים להניח כיהלום שבכתר, בכתר התודעה של האדם. זהו כתר התודעה של האדם, הכלל הזה. אם אנחנו נשהה פה מספיק בתוך הפרק הזה, וצריך להיזהר לא לעוף מהר מדי מהפרק הזה, כי הפרק הזה כרגע הוא מצפין בתוכו את הסוד הגדול ביותר. וזה דרכו של הרמח"ל בדרך כלל, מי שקורא את הספרים שלו קצת, דרך השם, דעת תבונות, הכל כללים, כללים. הרמח"ל הוא אלוף הכללים. הוא מניח כללי יסוד, הוא נאמן לדברי מדרש רבה בספר ויקרא. לעולם יהיו דברי תורה כללים בידך ולא פרטים. שאם אתה לומדם פרטים, אתה משכח. עזוב את הדלתות הפרטיות. אל תתמודד עם דלת פרטית. לך, תלמד את הכלל ואז תפתח גם אותה. ההתמודדות עם דלתות פרטיות בלי מפתח העל, גוזל המון כוחות מן האדם. מתיש את הנפש, מכניע אותו, גורם לו לפעול פעולות לא נכונות, הוא משבר דלתות, הוא פועל בשרירות לב, בסוף יוצא מזה מותש, מתיש את כל מי שהוא בא איתו במגע, מחליש את הכוח המוסרי גם שלו וגם של אחרים, ולא מגיע למטרתו. הוא יכול להתעורר אחרי 20 שנה של דפיקת ראש בדלתות, ולהודות שכל מה שהוא עשה בחייו, זה מלחמת 100 שנים, מלחמות ומלחמות ומלחמות. לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. אי אפשר לזכות שתתמלא הבקשה הזו, מבלי שאנחנו לומדים את כלל הברזל של חובת האדם בעולמו. בפתחו של הלימוד הזה אנחנו נמצאים כעת. כן. לא הבנתי. אני רואה שזה לא טוב שאני יותר מדי ככה. אם אני לא מובן, זה בעיה שלי. זה בעיה שלי. אם הפיוטיות שלי קצת מפריעה לכם, תגידו. אני יכול קצת לוותר על חלק מה... אבל קשה לי קצת למנוע עם זה, כאשר אני כי עכשיו אנחנו כבר נמצאים באיזה מסלול של יצירה פנימית, כבר קשה לי לברור במילים. אז אם זה מפריע, תגידו לי, אני אשמח לעשות מאמץ אולי לברור במילים. אבל, טוב, מישהו יוכל להגיד, אתה שואל, מה זה דלתות פרטיות? מה זה דלתות פרטיות? זה משל, זה קצת משל. מה זה דלתות פרטיות? מה הכוונה דלתות פרטיות? כל המצבים של האדם בחיים. דלת זה דבר סגור, זה ניסיון, קראתי זה ניסיון, קראתי סיטואציה, קראתי זה דילמה, קראתי כל מיני. יש 5-6 מושגים נתתי. כן, כן. זה נקרא דלתות פרטיות, כן. מה, יש לך איזה דלת פרטית שנעולה עכשיו? יש לך אולי איזה משהו לסדר מס הכנסה או משהו כזה? זה דלת, זה דלת. להתייצב מול הפקיד של מס הכנסה זה דלת, זה לא דלת. זה דלת נעולה, איך תפתח אותה? תבעד בה, תקפוץ מעליה, מה תעשה? תעקור אותה מהצירים? או תפתח אותה באלגנטיות ככה עם קליק נחמד כזה. זה תלוי באיזה כלל יש לך. תהפוך שולחן, תן בוקס לפקיד, מה תעשה? תלוי איזה כלל יש לך. אם הכלל שלך זה כלל כוחני או כלל רוחני, זו השאלה. אין אדם שאין לו כלל. אין דבר כזה. או כלל או כללה. כן, 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 כן. כל אדם, כן. גם ילד קטן יש לו כלל. מה הכלל שלו? הכל שלי. הבריאות שלך, אמא. הזמן שלך הוא שלי. הכל שלי, את שומעת? תני לי מיד לאכול. זה הכלל של ילד. אין אדם שאין לו כלל. אין אדם. ככה זה. כן? אין אדם שאין לו רצון מרכזי. כן? שאין לו גרעין רצון מסוים שפועל עליו, ששולט עליו בתקופה מסוימת של החיים. אבל אתה, שותף פעיל בעיצוב הרצון שלך. זה מה שאנחנו אומרים. כמובן שעיצוב הרצון מתחיל דרך התודעה שמתפתחת קודם כל מהידיעה שהוא ייתן לנו פה. התודעה הזו היא חודרת לתוך הלב, ושם היא כבר מופיעה בצורה של רצון. שם היא כבר מופיעה בצורת רצון. לא בצורת ידיעה. כן? משם זה יורד למטה. שזה מופיע בצורה של רצון, יש סיכוי שאתה עכשיו כרגע מחזיק ביד מאסטר, שפותח, כמו שאמרתי, את כל הדלתות. אין מצב שלא תתמצא בו. אין מצב שלא תפתח שם, כל דלת שתפתח באלגנטיות מופלאה ביותר. ולא רק שתפתח אותה. כשתפתח אותה, אתה תזכה גם למפגש יוצא מגדר רגיל. עם מי? דרך אותו אדם שאתה עומד מולו. אתה תיפגש עם ריבונו של עולם. מי שנמצא מאחורי הדלתות, מי שעומד אחר כותלנו, זה הקדוש ברוך הוא. אבל אתה צריך לדעת לפתוח את הדלת הזו. לא תפתח אותה נכון, אתה תראה שם את השטן. את כוח הרע, אתה תראה שם. דברים מאוד שליליים ומסוכנים, אתה תראה שם. כדאי לא לפתוח את הדלת הזו. כדאי לא לפתוח דלתות, כשלא יודעים לפתוח אותם, כדאי שלא לפתוח. כי אם פותחים, זה בלגן. אני לא אומר שצריך להימנע מהתמודדות. לפחות שאתה בא לפתוח, תדע מה יש לפניך? את עוצמת האתגר. זו אחריות לפתוח דלת כזו. כי מאחור יכול להיות גל אחור מאוד שפשוט יתנפל עליך, פשוט יתפרץ עליך, ואז אתה תמצא את עצמך בתוך עימות, בתוך סיבוך גדול. כמו שאמרתי מקודם, כל זה זה הצד הפיוטי של העניין, הצד המעשי והפשוט. אם אתה תתמודד עם חבר לחדר שמרגיז אותך, בלי הכלל הזה, שאתה תגיב על העימות הזה, יכול שם. שומעים? ככה, זה כואב. זה נקרא דה לדה נקשן, העצמות. הפרטיות שלי והפרטיות שלו מתנגשים, וזה כואב מאוד מאוד. שאני אנוכי ואגואיסט, ואולי גם השני הוא כזה, ההתנגשות פה היא התנגשות קטלנית ביותר. חייבים להכיש עזרה. זה הכלל הגדול הזה. רק כך אפשר להמיס, כן? רק כך אפשר להמיס את כל הקשיים מהסוג הזה, שנובעים מתוך התפיסה האנוכית של האדם. אסור לפתור בעיות או לנסות לפתור בעיות עם גישה אנוכית. זה רק מסבך. כן.
במצב שאתה מתמודד עם משהו שהוא מעבר לעצמך, אתה מתמודד עם הרצון להבעה עצמית, להראות הייחודיות שלו, המקום שלו בכל מקום?
נדמה לו שכרגע הייחודיות שלו, אז כן, כן. בסדר, הוא רוצה, כן, בהחלט. הוא רוצה להביע את עצמו. כן. אבל יש אדם שרוצה להביע את עצמו דרך כלל של ילד קטן, כן? אני ואני, ויש אדם שרוצה להביע את עצמו על ידי זה שהוא, כן? אני, אני הוא. זה הפסוק, כן? אני, אני הוא. כלומר, האני שלי זה בעצם לקוח מהאני שלו. זה הכלל שלו. ואני קרבת אלוקים, לי טוב. כן. זה הכלל של דוד. כן.
בטח, בטח. שפה זהו, זה שלב
שסיימנו, לסגור ולהמשיך הלאה. במובן זה. אז למה לסגור? מה זאת אומרת לסגור?
יש דברים מסוימים במיוחד אדם שהוא בא לתשובה, יש דברים שהעבר שלו זה אפילו פתח שאם הוא עכשיו ייכנס לחקור שוב פעם, לראות מה קורה בתוך החדר הזה, זה רק יכול להפיל אותו.
כן.
אבל אתה צריך לסגור את הדלת.
נכון, נכון, נכון. נכון. שיש שריפה למשל, לא עלינו, זאת אומרת, מה שאתה אומר, אני אחזור אל ההערה שלך, הערה חשובה ונכונה, כל מה שאמרנו כאן על פתיחת דלתות והתמודדות ואימותים, שאדם צריך לדעת לפתוח דלתות, אז אתה אומר, לפעמים צריך לדעת לסגור דלתות, לא להתאמת, למשל עם העבר. כן, יש מצבים, כן, או יש, יש מסלולי חיים כאילו של בעל תשובה, שלפעמים לא טוב להביט אל העבר, כן? ולא נחם דרך ארץ פלישתים. בראותה מלחמה ושבו מצרימה. כלומר, לא להפגיש אותם עם העבר, או עם מחשבות לחזור לעבר, כי העבר הזה מאוד מאוד מאיים עליהם, וכן הלאה. אז אתה אומר, לפעמים דווקא צריך לדעת לסגור דלתות, כן? נכון. אדם צריך לדעת מתי יש בכוחו להתעמת, ומתי לא. כתוב הרבי למלך מליזנסק, שהוא הגיע למדרגה כל כך מופלאה, שהוא היה שב בתשובה על הכאב שהיה מכאיב לאמו בשעה שהיה יונקת חלבה. כך כתוב. על זה הוא היה חוזר בתשובה. כלומר, הוא היה מחזר אחרי עברו ובודק לאורך כל הדרך. כן? זה היה תפקידו של דן. דן הוא היה מאסף לכל המחנות. לפי אחד הדעות, כן? הוא היה אחרון לכולם, ומה הוא היה עושה? כל מי שהייתה נאבדת לו עבידה, היה מחזיר אותה. הוא היה מאסף לכל המחנות. אז באופן, בדרש, כן? אפשר להגיד שזה, כן? העבדות האלו זה מצבי העבר. כל מצבי העבר שהייתי בהם, כל הקלקולים שעשיתי בעבר. המאסטר שאדם מפתח לו בתוך עולם התורה, צריך להיות כזה שהוא מסוגל לטפל גם בעתיד, גם לתת לי את הכוח להתמודד עם הדברים שעומדים לפניי, אבל לא פחות מזה, גם לגלוש, כן, באינטרנט שם לעבר קצת, לגלוש למקומות ההם, כן? זה עמוד האש, עמוד האש, מה הוא היה עושה? הוא היה הורג את הנחשים והקרבים, כך כתוב. עמוד האש, אחד הדברים שהיה עושה, חוץ מאשר הוא היה מאיר את חשקת הלילה, וגם מאיר את הנתיב, את המסלול בלילה, הוא היה גם הורג את הנחשים והקרבים. שמעתי מישהו שאמר, שנחש והקרב, זה שתי צורות הקיצה. הנחש הוא עוקץ מקדימה, מקיש מקדימה, והקרב מאחורה. זה כנגד שני הפעולות יצר רע. יש יצר רע שהוא בעצם מפיל אותך דרך המחשבות של הקדימה, הוא מקיש אותך באמצעות הצגת העתיד. אוי, כמה יש לי עוד לעשות. אוי, 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 זה קשה וקשה וקשה. הוא מקיש אותך דרך המחשבות האלו. והקרב הוא אפוא, בדיוק, והסר שטן מלפנינו הוא מאחרינו. ואילו הקרב עוקץ אותך מאחור, זה היצר רע שמזכיר לך את העבר שלך. הכלל הזה, הכלל הזה, הוא פותר את שתי סוגי ההקשות האלו. הוא מאפשר להתמודד גם עם העתיד, אתה לא חושש בכלל להתמודד ולפתוח דלתות, כמו שאמרנו. בצד שני, אתה גם משליך את מבטך על העבר ויוצר שם אנליזות פנטסטיות, מפרק מבנים רגשיים מאוד לא פשוטים, שקיימים בתוכך, שהם כולם תולדה, שכבות שכבות של היסטוריה, מילדות, חטאות נעורי ופשעי אל תזכור. כל זה, הכלל הזה מטפל בו. אבל זה לא הוקוס פוקוס, זה תהליך, תהליך. אנחנו נמצאים בפתחו, וזאת שאנחנו נראה את זה.